יהושע פרק ה', בשבוע שעבר עסקנו בברית המילה שעושה יהושע לכלל עם ישראל. ראינו שזה המשך לברית מילה שהייתה כבר ביציאת מצרים. דיברנו על הקשר הזה, הקשר של זה לכניסה לארץ ועל המשמעות של ברית המילה ולמה לא נימול בו מדבר כל 40 שנה. בסוף פרק ה' יש עוד קטע קצר של ארבעה פסוקים, שלושה פסוקים, למה ארבע? קטע קצר, אבל הזוי. ויהי ביות יהושע ביריחו, וישא עיניו וירא, והנה איש עומד לנגדו, וחרבו שלופה בידו. וילך יהושע אליו, ויאמר לו, הלנו אתה אם לצרנו? ויאמר, לא, כי אני שר צבא השם, אתה באתי. ויפול יהושע על פניו ארצה וישתחו, ויאמר לו, מה אדוני מדבר אל עבדו? ויאמר שר צבא השם אל יהושע, של נעלך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו קודש הוא. ויעש יהושע כן. אלה שלושה פסוקים שחותמים את פרק ה'. אני קראתי להם פסוקים קצת הזויים. למה בעצם הם הזויים? מה הזוי? אולי תסתכלו אתם, תגידו אתם. מה קצת מוזר? איזה שאלות יש לכם לשאול על הפסוקים האלה?
איפה יהושע נמצא שהוא מקום קדוש? שהוא צריך להוריד נעל?
נכון, למה זה מקום קדוש? איפה באמת הוא נמצא? כתוב לנו איפה הוא נמצא.
ביריחו.
הוא לא באמת ביריחו. לא יכול להיות שהוא בתוך יריחו. בדיוק הפסוק הבא שפותח את פרק ו' ויריחו סוגרת ומסוגרת מפני בני ישראל אין יוצא ואין בא. אז הוא לא באמת היה בתוך יריחו. אבל כנראה בזמן המצור על יריחו. הוא נמצא שם סביב יריחו. זה מקום קדוש?
לא.
איפה עוד אנחנו מוצאים מקום דומה לזה שנאמר של נעלך מעל רגליך? אוקיי, הסנה זה מקום קדוש?
לא, זה נהיה קדוש בגלל ההתגלות אולי.
איפה היה מעמד הסנה?
בהר סיני.
בהר סיני רבותיי, בהר סיני. כן, אתה מאסס כזה, לא בטוח כזה. כן, בהר סיני, איך אני יודע? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, וזה לך עוד, כי אנוכי שלחתיך, והוציאך את העם ממצרים, תעבדונו את האלוקים על ההר הזה. זאת אומרת, הוא אומר לו מפורש, פה על ההר הזה אתם תעבדו את השם, זה הר סיני. אז אם כך, אז הר סיני זה מקום קדוש או לא?
כן, שם
ניתנה תורה,
מה?
כן, מה זה, קדוש במיוחד.
אבל בזמנו אולי היה קדוש.
אז נכון שזה זה לא, זה מקום קדוש לזמנו. היום א' לא יודעים בוודאות בדיוק איפה זה הר סיני. יש כל מיני, יש זיהוי ארכיאולוגי, כן, לא בדיוק ארכיאולוגי. יש איזשהו זיהוי שמשערים שזה כנראה שם. אבל אין ראייה לדבר. ובכל מקרה, אמנם באותו זמן של מעמד הר סיני כתוב, ישמר לך עלות בהר, ונגוע בקצהו, כל הנוגע בהר מות יומת. וזה מקום קדוש שאסור להיכנס אליו, כמו למשל הזר הקרב יומת שנאמר בבית המקדש. אבל זה היה רק בזמן מעמד הר סיני. כתוב, במשוך היובל המה יעלו בהר. כלומר, כאשר במשוך היובל, מה זה במשוך היובל?
היובל אולי הזמן של
השופר. היובל זה השופר. יובל זה שופר. גם שנת היובל, שנת היובל נקראת ככה על שם שתוקעים בה בשופר. זה, כאילו אנחנו מכירים את המילה יובל רק משנת היובל, אבל בעיקרון יובל פירושה שופר. במשוך היובל הם יעלו בהר. כלומר, כאשר השופר מושך, אז מותר, מה זה נקרא שבמשוך היובל, אז מה זה שהשופר מושך? במשוך היובל?
נתקע, תוקעים בו.
כשתוקעים בשופר. יש שני פירושים בחז"ל, פירוש אחד אומר שכשתוקעים בו, לא סתם תוקעים. תקיעה גדולה. אצל אשכנזים, התקיעה האחרונה ביום בראש שנה זה תקיעה גדולה. אצל הספרדים, תרועה גדולה. לא משנה. לפי שתי הגרסאות האלה, לפי שני המנהגים האלה, התקיעה האחרונה היא תקיעה ארוכה, גדולה במיוחד. וגם במעמד הר סיני זה היה כך. הייתה תקיעה גדולה כל הזמן. כל שופר חזק מאוד, כל השופר הולך וחזק מאוד. אבל בסוף מעמד הר סיני הייתה איזו תקיעה גדולה ואז דממה. וזה נקרא במשוך היובל. יש מי שמפרש את זה על עצם התקיעה שנמשכת ויש מי שמפרש שמשכנו את ידינו מהשופר. לא שאנחנו תקענו, זה הקדוש ברוך הוא ישמיע את הכל. אבל בעצם ברגע שנפסק התקיעה, זה נקרא במשוך היובל. לא משנה, זה אותו עקרון. נגמרו התקיעות, נגמרה הקדושה בהר סיני, אפשר לעלות. אבל אנחנו כן יכולים להבין שזה מקום מקודש לפחות לזמנו. זה מקודש לצורך מעמד הסנה, זה מקודש לצורך לצורך קבלת, בקבלת תורה במעמד הר סיני. אבל פה, המקום הזה שישוע נמצא בו, למה הוא מקודש? קדוש? באיזה מובן הוא קדוש? שאלה טובה.
אולי בזכות המלאך.
בזכות המלאך.
בזכות ההתגלות שקורית שם.
אז זה לא, אל תגיד. כי המקום אשר אתה עומד עליו קודש הוא, אלא שאל נהיה לכם על רגליך, כי תן כבוד למעמד שבו אתה נמצא.
גם היה הרבה מפגשים עם מלאכים שלא אמרו להוריד.
היה, נכון. נכון, היה עוד מפגשים עם מלאכים ולא תמיד אמרו להוריד נעליים. אוקיי, מה עוד אנחנו יכולים להסתכל על הפסוקים האלה ולהגיד איזה שאלות שאנחנו רוצים לשאול?
הוא רואה בן אדם חרב שלופה מתקרב.
אוקיי, ו?
למה הוא מתקרב אליו?
אתה אומר למה הוא מתקרב אליו? ישוע, נראה לך מפחד ממנו?
מה הקטע של הסיפור? כאילו מה הוא אומר לו? סתם בא להגיד לו אני מלאך השם והולך, הוא לא אומר מה, לא... מה תוכן ההתגלות?
אוקיי, מצוין.
איך זה מתקשר לפרק גם?
מצוין. אז קודם כל, אני חוזר רגע לשאלה הקודמת, מה יהושע רוצה לעשות? הוא מתקרב אליו, שואל אותו, הלנו אותם לצרינו. מה יהושע חושב? מה ההתלבטות בעצם?
שזה בן אדם.
הוא חושב שזה בן אדם. מה אתם אומרים? יהושע יודע שזה מלאך או לא יודע שזה מלאך? אתה אומר, הוא חושב שזה בן אדם. ולכן?
הוא חושב שהוא מלאך, והוא שואל אותה אם באת לבשר לנו שאנחנו הולכים לנצח או להפסיד.
מלאך יכול להיות נגדנו? יש דבר כזה?
סבא,
מלאך. הנה, יעקב נלחם במלאך. כן? אז זה גם כן... יש דבר כזה, מאבקים גם נגד מלאכים. אם הוא ידע, אם הוא חשב שזה בן אדם, אז מה הוא בעצם שואל אותו?
תהיה נגדי.
תהיה נגדי. בלשון צבאית היינו אומרים, נועל מעצר חשוד. עצור סיסמה. עצור מי אתה? תזדהה. אתה לנו או לא צרינו?
תעודת
זהות. תעודת זהות, כן. אז זאת שאלה אחת, אם יהושע ידע שזה מלאך או לא ידע שזה מלאך, ומה בדיוק הוא שואל אותו? אבל שאלתם פה שאלה נוספת, מה כל הקטע של העניין? איך זה קשור לפרק? ומה המלאך בא להגיד? בסנה זה סיפור אחר לגמרי. בסנה זה שהוא אומר לו, זה שהקדוש ברוך הוא אומר לו שאל נעליך מעל רגליך, זה רק הספתח. אחרי שמשה מוריד את הנעליים, זה לא, שמע, תוריד את הנעליים, מוריד, שכוח, לך לדרכך. זה לא ככה, אלא מוריד את הנעליים. ואז הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו ואומר לו, ראיתי את עוני המשר במצרים, לך אל פרעה, תגיד לו שלח את עמי. אז זה לא נגמר בזה. אז פה לכאורה אומר לו, תוריד נעליים, מוריד נעליים, חזק וברוך. זהו, נגמר הסיפור. מה הוא להגיד לו? מה העניין? מה המטרה של כל ההתגלות של המלאך ומה הוא בעצם רוצה, איך זה קשור לפרק וכו'. אני רוצה לפתוח במדרש שמצביע על איזה נקודה מאוד מאוד קטנטנה שנראית לכאורה מאוד שולית, אבל המדרש אומר, תשימו לב, כי זה נורא בולט הדמיון פה לסנה, אבל יש הבדל קטן של ניקוד בין מה שנאמר למשה למה שנאמר ליהושע. יש מדרש שנקרא מדרש חסרות ויתרות. כלומר, מדרש שכל המדרש הזה, יש מדרשים מפורסמים, מדרש רבא, מדרש תנחומא, זה אני מניח שאתם מכירים. מדרש חסרות ויתרות, אני מניח שלא שמעתם עליו, זה מדרש שאוסף כל מיני פסוקים שיש בהם אות מיותרת או אות חסרה. ואז הוא דורש אותם. עכשיו, מה זה נקרא אות חסרה? למשל, אצלנו, לא שאות חסרה, אבל אם אני משווה את זה רגע למשה, אז משה במעמד הסנה כתוב לו, של נעליך מעל רגליך. מה כתוב אצלנו?
נעלך.
נעלך.
יש לו רק אחת.
מה, הוא מוריד רק נעל אחת? שאל נעלך מעל רגליך. רגע, רגליך זה אחד או שתיים? נשמע כמו שתיים. אז מה, היה לו נעל אחת על שתי הרגליים? זה נשמע כבר ממש מוזר. לא, רגליך, תשימו לב שזה כתוב בלי יוד, זה כתוב עם סגול תחת הלמד, ולכן זה רגל אחת. לפעמים בעמך, זה העם שלך, בביתך, בביתך זה בית אחד, בבתיך זה הבתים הרבה. לא משנה, זה כן יכול להיות, הביטוי הזה, רגליך, יכול להיות רגל אחת. כשזה שתי רגליים, אז רגליך עם יוד. כן, אם אני רגע משתמש בטוש לצורך העניין. כשכתוב כך, זה יכול להיות רגליך עם שווה, זה יכול להיות גם עם סגול, רגליך. אבל עדיין זה רגל אחת. לעומת זאת, שכתוב לנו רגליך עם צרה ועם יוד, זה רגליים שלך. בסדר? אז זה שכתוב רגליך זה עדיין רגל אחת. אבל זה רק מחזק את הטענה של המדרש. נעלך מעל רגליך. כלומר, תוריד את הנעל מעל הרגל. אז מה, הוא צריך להוריד רק רגל, רק לנעל אחת? אז המדרש אומר, למשה נאמר לו, של נעליך, שמשה לא נכנס לארץ ולא ירשוהו בניו. ליהושע נאמר לו, של נעלך, שהוא כן נכנס לארץ, אבל לא ירשוהו בניו. טוב, זה נראה שזה גם כן מוזר.
איך,
מה זה קשור? אז זה כן ברור לנו, קודם כל נתמקד רגע בעובדות. משה רבנו לא נכנס לארץ ויהושע כן, זה ברור. האם הבנים של משה ירשו אותו?
לא.
מי כן ירש אותו?
יהושע.
יהושע, יהושע ממשיך להנהיג את עם ישראל אחרי מותו של משה. ויהושע, הבנים שלו ירשו אותו או לא?
כנראה שלא.
כנראה שלא. אתה אומר. מדרש אומר. מי היה המנהיג של עם ישראל אחרי יהושע?
כלב,
זה אמירה מעניינת.
וניחוש.
ניחוש מעניין. זאת התשובה הנכונה. לא היה מנהיג אחרי יהושע.
עם ישראל התפזר בארץ, לא?
התפזרו בארץ, כל שבט. כלב היה מנהיג של שבט יהודה. כל אחד, כל שבט היה לו את המנהיגים שלו. אז היה אהוד בן גרה, או תנאל בן כנז, הם היו השופטים הראשונים. אבל לא היה מנהיג מובהק לעם ישראל. יהושע עצמו בכלל כנראה לא היה לו בנים אלא רק בנות. כך מופיע בדברי הימים שמופיעים התולדות של שבט אפרים, כתוב נון בנו יהושע בנו. כלומר יהושע בן נון, אז הגענו עד נון, הגענו עד יהושע וזהו, שם זה עוצר. וכנראה היה לו רק בנות. היה לו כנראה, חז"ל דורשים שהיה לו בנות שיצאו מהם גם נביאים, אבל בנים לא היו לו, הבנים לא המשיכו אותו. אוקיי, איך זה קשור לשל נעלך או של נעליך? כאילו, משה מוריד שתי נעליים. מה הכוונה? שמשה בעצם מפסיד שני דברים, הוא גם לא נכנס לארץ וגם בניו לא הרשים אותו. יהושע מוריד רק נעל אחת. שלהבין, צריך להבין בכלל מה המשמעות של הוריד נעליים. למה מוריד נעליים כשאתה נמצא במקום קדוש? יש בכלל דבר כזה? אתם מכירים סיטואציה כזאת שמורידים נעליים?
באסלאם.
באסלאם, כן. הערבים מורידים נעליים, איפה?
במסגד, לא?
בכל המסגד, נכון? כל מסגד שהם נכנסים.
כהנים גם.
כל תפילה, הם עומדים בתפילה, מורידים נעליים. זה בעצם לא רק באסלאם, זה בעצם גם אצלנו, כהנים. נכון, כהנים מורידים, חולצים נעליים כאשר עולים לברך ברכת כהנים. יש עוד סיטואציות ביהדות שחולצים נעליים?
עבודת המקדש?
עבודת המקדש.
כן,
אמרנו. מעניין, מה?
לא,
אמרנו שהכהנים חולצים נעליים כשהם עולים לברך את הקהל בדוכן ביום יום או בית כנסת. אבל זה נכון שאסור, לא עובדים נעליים, לא עובדים בבית המקדש עם נעליים. אבל יותר מזה,
חליצה, איבום וחליצה.
אוקיי, יש איבום וחליצה, כן, חלצה נעלו. אבל אני רוצה רגע להרחיב את הדבר. זה לא רק שהכהנים לא עובדים בבית המקדש עם נעליים. אני מבין שאף פעם לא יצא לכם לעלות להר הבית.
כל הר הבית
נכון. כל מי שעולה להר הבית, אסור לעלות להר הבית עם נעליים. אני גם לא עליתי להר הבית, כן? אני סתם מרודה לכם. אבל זה נושא לשיעור אחר, האם עולים להר הבית, עולים לה, לא עולים להר הבית. שאלו את הרב גבריאלי. אבל לגופו של עניין, ברור לכל הדעות שמי שנכנס להר הבית חייב לחלוץ נעליים. לא ייכנס אדם בהר הבית, לא במנעלו שברגליו, ולא בפונדתו, ולא כל מיני כללים. איך אתה נכנס בצורה מכובד, אתה לא נכנס עם נעליים. אוקיי, אז יש לנו את כהנים, יש לנו את הר הבית, עבודת המקדש, ובכלל הר הבית. יש לנו את החליצה, שאמרתם נכון, שזה משהו ככה שצריך להבין אותו, זה לא שהיא חולצת נעליים, היא חולצת את הנעל ליבם, כן? במקרה של ליבום, במקרה שאדם נפטר בלי בנים, אז אשתו צריכה להתחתן עם אחיו. ואם הוא לא רוצה לקחתה, אז עושים חליצה, וחלצה נעלו, וירקה בפניו, ואמרה, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו, ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל. איזה עוד מקרים אתם מכירים שחולצים נעליים? כן, ביהדות. יש תאריכים שצריך לחלוץ נעליים.
ביום
כיפור ותשעה באב, זה נכון, גם אבלות. כן.
אבלים,
אתה
פשוט הולך בנעליים שלו.
נכון. כי בעיקרון, בגלל זה לא אמרתם את זה מההתחלה, אבל בעיקרון ברור שפעם נעליים זה היה נעלי אור. מה זה? תראו, גם האמת היא שיש מחלוקת להלכה, הלכה למעשה, מה מותר לנעול בתשעה באב יום כיפור? מה אתם בדרך כלל נועלים?
קפקפים.
קפקפים. כולם קפקפים?
נעלי ספורט.
שורש. עכשיו בתכלס, שורש זה לא נוח, זה נוח מאוד. נעלי ספורט זה עוד יותר נוח. קפקפים יש הרבה שזה מה שנוח להם. קפקפים זה הכי נוח. אצלך אתה אומר כל השנה יום כיפור. עוד תשעה באב. תלוי בעיני המתבונן.
בריכה.
בריכה פשוט.
הוא עושה תשובה כל השנה.
כן. אז אם כך, יש דרך אגב כאלה שאומרים, ראיתי הרב יעקב אריאל כותב את זה, שנדמה לי גם הרב אליעזר מלמד, שכותבים שאסור ללכת בתשעה באב עם נעליים נוחות, וגם לא ביום כיפור. מותר ללכת עם נעלי בד, שזה נעליים לא נוחות. כי מה המטרה? ביום כיפור כתוב, תענו את נפשותיכם, צריך עינוי. אז לא לנעול את הנעל, זה צריך להיות עינוי, לא שאתה עכשיו נועל נעל ספורט שהן הרבה יותר נוחות, או כל אחד מאפיין נוח לו. וגם בתשעה באב, זה אפלות, אז צריך להיות עינוי. רוב הפוסקים לא אומרים ככה. גם פוסקי הספרדים, הרב עובדיה יוסף ואחרים, וגם הרבה פוסקים אשכנזים לא אומרים ככה, אלא אומרים שכל מה שעשו זה רק נעליים של אור. אז אנחנו היום גם ננסה קצת להבין קצת את העניין הזה מתוך העניין, אבל בהחלט, אם נשים לב רגע, אז אם נשים רגע את החליצה בצד, נדבר עליה בסוף, אנחנו יכולים לראות שיש שני סוגים מרכזיים של הפעמים שבהם חולצים נעליים, או בקדושה או באבלות. בקדושה יש לנו גם את הכהנים שעולים לדוכן, גם את העלייה להר הבית, גם את יום כיפור. אתה מגיע לקדושה, אתה חולץ נעליים. ובאבלות, יש לנו אבלות ויש לנו תשעה באב, שזה שני הזדמנויות של אבלות שבעצם חולצים נעליים. אז לפי זה, מה המשמעות של נעליים? נעליים מבטאות את ההתקדמות האנושית בעולם, את היצירה האנושית בעולם. שאדם בעצמו פועל בעולם, אז קודם כל בצורה הכי פשוטה, אדם נועל נעליים. אז כשאדם בלי נעליים, הוא יכול ללכת, הוא יכול לפעול, הוא יכול להתקדם ממקום למקום, הוא לא ממש יכול. הוא הולך יחף כזה על הקוצים ועל האבנים, וזה לא נוח. לעומת זאת שהוא עם נעליים, הוא יכול להתקדם, לעשות מה שהוא רוצה. יותר מזה, אם אנחנו נדייק בנושא של נעלי אור דווקא, אז נעלי אור הם מבטאים גם את השליטה של האדם בבעלי החיים. וירדו בדגת הים ובעוף השמיים וכל חיה רומסת על הארץ. היכולת של האדם לשלוט בבעלי החיים, לשלוט בעולם, הוא לוקח את בעלי החיים מהאור שלהם, הוא עושה נעליים ועל זה הוא דורך. אתה על במותם אותי דרוך. יש פה משהו בשליטה של האדם. לכן הנעליים מבטאות את עשיית, העשייה האנושית בעולם. אתם מכירים שיש, בטוח שאתם מכירים, ברכות השחר. ויש לכל ברכה מברכות השחר, מה שתכוונתי שאתם מכירים, זה שבמקור בגמרא מופיע שעל כל ברכה מברכים ברגע מסוים בבוקר. למשל, פקחת את העיניים, אתה מברך, פוקח עיוורים. למשל, התיישבת, אני מקווה שאתה ישן בשכיבה, התיישבת, אתה מברך, זוקף כפופים. ונעמדת על האדמה, אתה מברך, זוקף כפופים ברגע שהתיישבת. רוקה הארץ על המים. כן, כי יש לי אדמה מתחת לרגליים. מברך על האדמה, רוקה הארץ על המים.
מתלבשים, לא?
מתלבשים, מברכים, מלביש עירומים, נכון.
כשאתה מתחיל לזוז, מתיר
אסורים. נכון, אתה מתחיל לזוז גר, מתמטע, מתיר אסורים. כשאתה נועל נעליים? לא, כשאתה מתחיל ללכת, מכין מצדי גבר. נעליים?
יעיף.
יעיף כוח, לא. שימו לב, אדם נועל נעליים, מברך, שעשה לי כל צורכי. עוזר ישראל בתפארה, זה על החגורה. עוזר ישראל, זה לשון אזור מותניו, זה החגורה. עותר ישראל בתפארה, זה תפילין. עוזר ישראל בגבורה, זה חגורה. עותר ישראל בתפארה, זה תפילין. יש גם מפעל תפילין שנקרא עותר ישראל. ונעליים שעשה לי כל צורכי. איך זה קשור לנעליים? כי הנעליים מבטאות את העשייה האנושית, שעשה לי כל צורכי, כל מה שאני צריך, כל מה שאני רוצה, כוח הנעליים, הכוח שלי לדרוך על משהו, ללכת, לפעול, לרוץ. גם מי שאוהב ללבוש, לנעול כפכפים, אז לרוץ זה לא כזה נוח עם כפכפים. וגם לא רק שאתה רץ, גם שאתה רוצה לעבוד במרץ, לארגן דברים, אז אתה נועל נעליים. וזה בעצם הביטוי של הנעליים, של ההתקדמות האנושית. ולכן במקום שיש קדושה, אתה לא נועל נעליים. כי בזה אתה בעצם אומר, זה לא אני עכשיו במרכז, זה הקדוש ברוך הוא במרכז. כרגע אני לא מדגיש את העשייה שלי, אלא כרגע אני מתבטל כלפי הקדוש ברוך הוא. ולכן בבית המקדש, בהר הבית, ביום כיפור, בעליית הכהנים לדוכן, האדם חולץ נעליו. הוא בעצם אומר, זה לא יום שאני בא לעשות ולעבוד. אני בא להתבטל כלפי הקדוש ברוך הוא. ובאותה מידה גם כאשר אדם אבל, יש משפט כזה של ההצגה חייבת להימשך. שמעתם פעם את הביטוי הזה?
כן.
מה זה בעצם אומר? זה כאילו אומר, אוקיי, היה פיגוע, היה מוות, היה זה. לא משנה, ההצגה חייבת להימשך. חייבים להמשיך את זה. למשל, הרבה פעמים בתקשורת היו אומרים את זה אחרי שהיה איזשהו פיגוע. וטוב, אבל מה לעשות? יש עכשיו בטלוויזיה איזה שעשורון טלוויזיה. אז מה, נבטל אותו? לא, אז... בתכלס הסיבה שלא מבטלים את זה, כי זה שווה הרבה כסף, פרסומות וזה. אבל התירוץ הוא, ההצגה חייבת להימשך, חייבים להמשיך את החיים. התורה אומרת לך, לא. לא חייבים להמשיך את החיים. חייבים לעצור את החיים. יש אבל, כן, עוצרים את החיים. בן אדם צריך לעצור את החיים לחלוטין. האבל, לא רק שהוא לא נועל נעליים, שזה מבטא את עצירת ההתקדמות האנושית, אסור לו גם לצאת מפתח ביתו. אז יש דברים שמותר, ודאי שלמשל מקרים רבים, אין מקום לכל המשפחה לישון בבית אחד. אז כל האבלים, לא, אז מותר לו כמובן לצאת לישון במקום אחר. הרבה פעמים אדם רוצה לשבת שבעה במקום אחד ובאמצע השבוע לעבור למקום אחר. למשל, נניח בן אדם שהוא גר היום באשדוד, אבל ההורים שלו גרו, לא יודע, בבית שמש. אז שהרון נפטרים, הוא הולך לשבת שבעה בבית של ההורים. אבל הוא רוצה גם לשבת חלק מהשבוע באשדוד, כדי שיבואו גם השכנים מאשדוד ואנשים בקהילה וזה, יבואו לנחם אותו ליד הבית. כי ליד בית שמש לא יודע אם יבואו. אז מותר לעשות, אבל שוב, זה מקרים שדנים בהם. עד כמה מותר, מתי מותר לצאת ממקום למקום באמצע השבעה. בשבוע שעבר, דפק מישהו בדלת אצלי בבית. שזה ממש לא דבר רגיל בתקופת הקורונה, אף אחד לא בא לבקר או משהו כזה, אם כבר אז מטעמים מראש, פתאום דופקים בדלת. טוב, אני ישר שם מסכה, אני לא יודע מי זה יכול להיות. אישה שאני לא מכיר. כן, שלום, אפשר לעזור. היא אומרת לי, כן, אני גרה בהמשך הרחוב. ובעלי יושב שבעה, ראיתי אותך, אתה נראה לי רב, אני רציתי לשאול אותך שאלה הלכתית. בעלי יושב שבעה על אבא שלו, שנפטר מקורונה, ועכשיו הודיעו לו שאחיו גוסס מקורונה בבית חולים. והוא באמצע שבעה. האם מותר לו לבוא לבית החולים להיות עם אחיו ברגעים האחרונים? או שהוא אבל ואסור לו לצאת מהבית? אז האמת היא שיש לא ממש על זה, אבל יש דיונים על זה גם ביבי העומר והרב יצחק יוסף וזה באלקוט יוסף, דן בזה בהרחבה, במקרים, באיזה מקרים מותר לאדם לצאת, באיזה מקרים אסור לאדם לצאת. במקרה הזה ודאי שמותר לו לצאת מביתו. אבל בגדול, אומרים שלא, שהאבל לא יוצא מפתח ביתו. כי עוצרים את החיים. וזה בעצם המשמעות של הורדת הנעליים. זה דרך אגב, לכן דווקא נעלי אור, לכן לפי רוב הפוסקים, דווקא נעלי אור אסור. לא כל נעל, זה לא חייב להיות נעל לא נוחה, שאתה נועל ביום כיפור או בתשעה באב. כי נעל האור מבטאת את זה שאתה שולט על בעלי החיים, שאתה מעבד את העולם לצורכך, ולכן הנעל הזאת היא בעצם זאת שבמובן הסמלי, זה המשמעות הרוחנית שלה, ולכן לא נועלים נעלי אור. זה קשור גם לכל הנושא של חליצה, של איבום. כי אדם שלא רוצה להתחתן עם האישה של אחיו, שאחיו נפטר בלא בנים, אז התורה רואה את זה בחומרה. התורה אומרת, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל. תזכה את אח שלך להמשכיות. יכול להיות שאתה לא כזה מתלהב על גיסתך, על האישה של אחיך. אבל לא משנה. זה לא בשביל, עכשיו תראו, צריך לזכור, שפעם היה מותר לאדם לקצת כמה נשים. אז לא נורא, קח עוד אישה. זה לא שעכשיו רק איתה אתה תקוע כל החיים. אבל בסדר, אתה לוקח עוד אישה. אבל התורה כן רואה את זה כדבר משמעותי, למה? כי רוצים להגיד לך שכאשר אדם בונה את בית אחיו, אז זה המשכיות, זה עשייה אנושית, זה יש המשכיות לאח. אז לכן זה נעל, זה כאילו למרות שהוא כבר לא פה, המימוש שלו בחיים, הקיום שלו בחיים, ממשיך להתקיים. ולכן אני חוזר רגע למדרש שבו פתחנו. כאשר המדרש אומר לנו ש משה רבנו גם לא נכנס לארץ וגם הבנים שלו לא ירשו אותו, זה שני דברים ששניהם למשה אין המשכיות, אין קיום בעולם הזה, כי משה הוא בעצם רוחני כזה. משה באמת הוא פורש משתו, הוא רק דבק בקדוש ברוך הוא, הוא ממש כזה איש עליון כזה. חז"ל דורשים את המילה איש האלוהים, משה איש האלוהים, מחציה הוא למטה איש, מחציה הוא למעלה אלוהים. אז הוא לא באמת אלוהים, אבל זה כאילו כך, משה רבנו חי באיזה עולמות עליונים, הוא מנותק מהמציאות, מנותק מהעולם הזה, ולכן הוא גם לא נכנס לארץ, כי הכניסה לארץ מבטאת את החיבור לעולם הזה, וגם הבנים שלו לא הרשים אותו, כי הבנים זה המשכיות. לעומת זאת יהושע, חלקית, זה נכון, מצד אחד הוא כן נכנס לארץ, אבל הבנים שלו לא הרשים אותו. טוב, ירחנו הרבה רק באיזה נעלך, נעליך, למה זה כל כך חשוב? כי זה נותן לנו הבנה קטנה, אבל בגדול על כל העניין הזה, על כל הסיפור של המלאך, מה המלאך רוצה ומה הוא בא להגיד. אצל משה רבנו זה לא רק שמשה באופן אישי היה אדם כזה שהוא פורש מן העולם. עם ישראל באותה תקופה, כל עם ישראל בכל 40 שנה במדבר, מנותק מהמציאות. עם ישראל עטוף בניסים. נס של מן וסלב וענני כבוד ועמוד אש ועמוד ענן. תורה מן השמיים, הכל מן השמיים, הכל אלוקי, הכל ניסי. שום דבר לא היה להם בצורה טבעית. לעומת זאת, עכשיו שיהושע נכנס לארץ, מתחילה פה התמודדות טבעית מול אומות העולם. אז זה בא לידי ביטוי גם בתחילת הפרק, בחלק שלפני זה, שראינו שהם אוכלים מעבור הארץ. כלומר, הם כבר לא אוכלים יותר את המן. נפסק המן. דרך אגב, המן פסק, חז"ל אומרים שהמן פסק כבר ביום שהם חצו את הירדן. אבל רק ממחרת הפסח הם הפסיקו לאכול ממנו, כי המן התקיים בכליהם, בכלים שלהם, המן המשיך, זה היה קיים, למרות שהמן בדרך כלל היה קיים רק יום אחד, ומיד היה מתמלא תולעים, אבל כאן המן בעצם המשיך להתקיים, והמשיכו לאכול ממנו עד תת זין בניסן, ואז הוא פסק. כי בעצם כאן הם מתחילים לאכול מתבואת הארץ, מתחילים לאכול אוכל טבעי. וזה בעצם מה שהמלאך אומר לו. קודם כל המלאך, ככל הנראה, מה שאומר לו שאל להנחם על רגליך זה באמת רק הקדמה. ויש המשך. איפה ההמשך? בפרק ו'. בואו נראה רגע את פרק ו'. ויריחו סוגרת ומסוברת מפני בני ישראל, אין יוצא ואין בא. ויאמר אדוני אל יהושע, ראה נתתי בידך את יריחו ואת מלכה גיבורי חיל. ואני טוען שמי שמדבר פה אל יהושע זה לא השם, למרות שכתוב ויאמר השם אל יהושע, אלא מי מדבר אליו? המלאך. אנחנו תכף נוכיח בשתי דקות שיש לנו, נוכיח שהרבה פעמים שכתוב בתורה ויאמר השם, זה בעצם המלאך שמדבר בשמו. זה לא הקדוש ברוך הוא התגלה אליו מן השמיים, זה המלאך. מה זה המלאך? המלאך זה בדיוק שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליך מן השמיים באמצעות המלאך. ואם כך, תכף נוכיח את זה, אבל מה בעצם המלאך רוצה להגיד לו? הוא רוצה להגיד לו, תקשיב, אתה מוריד עכשיו נעל אחת, לא באמת מוריד נעל אחת, ברור שיהושע הוריד שתי נעליים, שהוא לא אומר שאני נעלך מהרגלך, ברור שהוריד שתי נעליים, פיזית. אבל רומז פה, שמבחינה רוחנית אתה כאילו מוריד נעל אחת. מה הכוונה? נעליים זה עשייה אנושית. בתקופתו של משה, הורידו את שתי הנעליים. אין עשייה אנושית בכלל, רק הסתמכות על הנס. אתה יהושע, אתה תוריד נעל אחת. מה הכוונה? חצי הסתמכות על הנס, וחצי בכוחות עצמכם. ביריחו, במלחמה על יריחו. האם היה הסתמכות על הנס, או על הלחימה האנושית?
על הנס, שילוב, לא?
על הנס, שמה?
הסתובבו
סביב העיר ו...
תקעו בשופרות.
ואז החומה נפלה, מה זה נס מוחלט, למה אתה אומר שילוב?
זה לא
נס
תאורי.
מה?
החומה נפלה ואז מה?
נכון. החומה נפלה ואז מה? החומה קברה תחתיה את כל אנשי יריחו? מה פתאום? החומה נפלה תחתיה, ועלו העם איש נגדו. אז מתחילה המלחמה בסמטאות. בני ישראל, ברור... שאנשי יריחו היו בשוק מוחלט, בפחד, פאניקה, פחד אימים. כי הם כל הזמן בנו על החומה שתציל אותם, ועכשיו פתאום החומה קורסת, כל הקונספציה הביטחונית והצבאית שלהם קורסת יחד עם החומה. ברור שהם בלחץ אטומי, אבל עדיין זה לא שהם לא נלחמים. הם נלחמים, ובני ישראל באמת צריכים להילחם איתם. אז יש פה עשייה אנושית, יש פה שילוב, וזה מה שהמלאך בא להגיד לו. הוא בעצם מעריך פה, הוא מסביר לו בדיוק את כל העניין, איך תלחמו. אז מצד אחד אני אפיל לפניכם את החומה ואתם תצטרכו להילחם. זה בדיוק השילוב, זה של נעלך מעל רגליך. אתה מוריד נעל אחת, וזה בעצם מה שהמלאך בא להגיד לו. בואו נראה קצת הוכחות לזה שבאמת שכתוב ויאמר השם זה המלאך. אולי הדוגמה הכי בולטת זה פרשת וירא, כאשר המלאכים, שלושה מלאכים באים לאברהם אבינו להגיד לו על הולדת יצחק. כעת חיה, למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה אבן. בראשית פרק י"ח, ויאמרו אליו ויצר אשתך ויאמר הנה באוהל, ויאמר שב אשוב אליך כעת חיה והנה אבן לשרה אשתך. ושרה שומעת פתח האוהל והוא אחריו. אז המלאך, פה זה ברור שזה המלאך אומר, כן? ויאמר שוב ושוב אליך כעת חיה והנה אבן לשרה אשתך. זה המלאך אומר. ושרה כמובן צוחקת. פסוק י"ב, ותצחק שרה בקרבה לאמור, אחרי בוא תהיה הייתה לי עדנה ואדוני זקן. פסוק י"ג, ויאמר אדוני אל אברהם. למה זה צחקה שרה לאמור, אף אומנם אלד ואני זקנתי? היפלא מאדוני דבר? למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה אבן. מי אומר את שני הפסוקים האלה? כתוב ואומר השם, אז זה הקדוש ברוך הוא. ברור שזה המלאך אומר. למה? קודם כל הוא אומר, למועד אשוב אליך. אני אבוא אליך בעוד שנה. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא יבוא אליו, הקדוש ברוך הוא נמצא כל הזמן. הקדוש ברוך הוא מדבר איתו עוד דקה, סדום. מה זה למועד אשוב אליך? המלאך אומר, אני המלאך, אני אבוא אליך בעוד שנה. והנה הבן לשרה אשתך. אז אף על פי שכתוב ויאמר השם, זה המלאך אומר. בואו נראה עוד דוגמה אחת, ובזה נסתפק, למרות שיש עשרות דוגמאות כאלה. בשופטים פרק ו', סיפור של גדעון. זה מתחיל מפסוק י' א', ויבוא מלאך השם, וישב תחת האלה אשר באופרה, אשר לא ישב יעזרי, וגדעון בנו חובט חיטים בגת, להניס מפני מדיין. וירא אליו מלאך השם, ויאמר אליו, השם ממך גיבור חי. אז גדעון תוקף אותו, בי אדוני, ויש השם עמנו, למה מצעדנו כל זאת? גדעון ודאי לא יודע שזה מלאך, הוא בא ותוקף אותו, מה אתה אומר לי, השם ממך, איפה השם, למה הוא לא עוזר לנו, למה הוא נתן אותנו בכף מדיין? פסוק י' ויפן אליו אדוני, ויאמר לך בכוחך זה, והושעת את ישראל מיד מדיין, הלא שלחתיך. טוב, אז גדעון עונה לו, ואומר אליו, בי אדוני, במה הושיע את ישראל, נהיה על פי אדם במנשה, ואנוכי הצעיר בבית אבי. ויאמר אליו אדוני, כי יהיה עמך, והכית את מדיין כאיש אחד. ויאמר אליו, אם לא מצאתי חן בעיניך, ועשית להיות שאתה מדבר עמי. אל נא תמוש מזה עד בואי אליך. למי הוא מדבר? זה ברור שהוא מדבר למלאך. זאת אומרת, מה שהיה כתוב קודם, ויאמר אליו השם, פעמיים כתוב ויאמר אליו השם, זה המלאך עונה לו. כי הוא אומר לו, שמע, אני רוצה אות שאתה מדבר איתי, אז אל תלך, אל נתמוש מזה, עד בואי אליך, והוצאתי את מנחתי ונחתי לפניך. אני אביא מנחה ואני אניח לפניך. לפני מי? לפני השם? אז מה זה אל תזוז? אל תמוש מזה. זה קשה להגיד שמדבר על השם. במיוחד, זה בולט אחר כך, בפסוק כ', ויאמר אליו, מלאך האלוהים, קח את הבשר ואת המצות, ואנח אל הסלע על אז, ואת המרק שפוך, והיה אז כן. ומלאך השם הלך מעיניו, ויאר גדעון כי מלאך השם הוא, ויאמר גדעון, אהה, אדוני אלוהים, כי על כן ראיתי מלאך אדוני פנים אל פנים. עד עכשיו הוא לא הבין שהוא ראה מלאך השם. עכשיו הוא מגלה שזה מלאך השם, שהמלאך עולה בלהב ויש המזבח. זאת אומרת, כל השיח היה עם המלאך. אז שוב, שכתוב ויאמר השם, הכוונה גם פה שהמלאך אומר, זה מה שהמלאך בא להגיד. אז בעצם המלאך בא להגיד לו, שמע, עכשיו הולך להיות שונה בתכלית ממה שהיה אצל משה. אצל משה היה נטו נס, עכשיו שילוב של נס וטבע. ולכן זה רמוז, גם לכן התחלתי מהמדרש הזה, מדרש קטנטן שנוגע בזה נקודה של אות אחת, שונה ממשה, שם כתוב נעליך ופה נעלך. אבל בעצם דרך המדרש הזה אפשר לראות את כל המשמעות של כל הקטע הזה בפרק ושל כל הפרק הבא. כי בעצם הדגש הוא עכשיו זה נעל אחת כן, נעל אחת לא. לא באמת, בפועל הוא מוריד את שתי הנעליים. במלחמה אחר כך הוא בוודאי נעל את שתי הנעליים. אבל הכוונה היא שמבחינה רוחנית אז זה כאילו צד אחד ניסי, כאילו בלי נעליים, אני מתבטל כלפי הקדוש ברוך הוא, ומצד שני אני גם פועל במציאות. נעליים זה בולט גם כן שבהרבה מקומות זה מופיע בתור מדים. למשל בישעיהו פרק ה' כתוב לא ניתק שרוך נעליו, ביטוי של צבא חזק. או למשל ביציאת מצרים
שרוך נעל ועד משהו, לא?
נכון, נכון, מחוץ ועד שרוך נעל קשור למלחמה של ארבעת וחמשת המלאכים. ביציאת מצרים כתוב וככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם. זה כאילו כל צבאות השם עומדים כצבא. שוב, זה צד צבאי, צד שקשור לעשייה האנושית של האדם. והדבר הזה קשור בעצם לכל ההופעה של המלאך. עצם ההופעה של המלאך, ובזה נסיים, עצם ההופעה של המלאך היא בשורה שלא ברור כל כך אפילו אם היא טובה או לא טובה. וזה קשור, הנה יש לנו פה איזה דף, בואו נראה פה כמה דברים בדף הזה. יש לנו פה ציטוט מתוך פרשת משפטים שקראנו ממש עכשיו, שבת האחרונה. כן, אתה רואה, זה מפעם. אז לא נקרא פה את כל הפסוקים, אבל תראו בפסוק, פסוק ב', איזה פרק כ"ג נדמה לי במשפטים בספר שמות, פסוק ב', ושלחתי לפניך מלאך וגירשתי את הכנעני האמורי והחיתי והפריזי החיבי והיבוסי אל ארץ זבת חלב ודבש. כי לא, סליחה, זה לא במשפטים, לא קראנו את זה עדיין, זה ב... זה בכתיסה, זה אחרי חטא העגל. הפסוקים האלה שמופיעים פה בצד ימין זה אחרי חטא העגל, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, ושלחתי לפניך מלאך וגירשתי את הכנעני האמורי והחיתי והפריזי החיבי והיבוסי אל ארץ זבת חלב ודבש. כי לא אלה בקרבך, כי עם קשה עורף אתה, פן אכילך בדרך. אתם מעלים לי את הסעיף, עוד שנייה אני מחלה אתכם. אז אני לא אלה בקרבכם, נשלח מלאך. טוב, זה טוב מלאך או לא טוב מלאך? מה?
זה טוב. איזה מלאך זה?
שאלה איזה מלאך זה?
מלאך גם אומר, זה מלאך של דין, אז לא יודע אם זה טוב.
מלאך של דין זה לא מלאך כזה טוב. וישמע העם את הדבר הרע הזה, והתאבלו. ולא שטו איש את דיו עליו. מה זה? הם מתאבלים? מלאך? לא, אנחנו לא רוצים מלאך. מה אנחנו רוצים? לא, לא את משה. את השם. רוצים שהקדוש ברוך הוא יעלה בקרבנו. ובאמת בסופו של דבר משה דורש מהקדוש ברוך הוא שישלח את, שיבוא בעצמו ולא ישלח את המלאך. ואז פסוק י' ויאמר פני ילכו והניחותי לך. ואומר אליו, אם אין פניך הולכים, אל תעלינו מזה. אתה חייב לבוא איתן. ובמה יוודא איפה, כי מצאתי חן בעיניך, אני ועמך. הלא בלכתך עמנו, אתה חייב לבוא איתנו בעצמך. אז זה פרשת כתיסה. אבל פרשת משפטים, זה מה שכתוב בצד שמאל, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, לשמורך בדרך ולהביאך על מקום אשר הכינותי. הישמר מפניו, שמע בקולו, אל תמר בו, כאילו יצא לפי שכן, כי שמי בקרבו. אז שוב, זה מלאך שנראה מידת הדין. הוא לא סולח, הוא לא יצא לפי שכן. אבל זה כן מותר פה בתור דבר חיובי, כאילו, כי ילך מלאכי לפניך. ובאמת, במדרש יש מקורות לכאן ולכאן. בצד שמאל פה יש שני מדרשים, אחד שמתאר את זה בתור דבר שלילי. אמר לו משה, מלאך אתה משלח עם מי? כך היו התנאים? זה לא מה שהתנית איתי. לא אמרת והרד לי הצילום מיד מצרים ולעלותו מן הארץ ההיא? אמרת שאתה בעצמך תבוא, ועכשיו אתה אומר הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, אם אין פניך הולכים אל תעלינו מזה. אז זה מדרש אחד. מדרש שני באות ת' אומר הנה אנוכי שולח מלאך, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, הס, שתוק, מי ששמר את האבות הוא ישמור את הבנים. זאת אומרת האבות, אמרם את חברי יעקב, גם נשמרו על ידי מלאכים. ככה אתה מוצא באברהם, שבארץ יצחק בנו, אמר לו, השם אלוקי השמיים, הוא ישלח מלאכו לפניך. יעקב אבינו אמר לבניו, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים. אמר להם, הוא גאלן מיד לסב, הוא יציאן מיד לבן, הוא זלן מפרנסן משני רעבון. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אף עכשיו, מי ששומר את האבות ישמור את הבנים, הנה אנוכי שולח מלאך. זאת אומרת, יש דבר כזה, אז שוב, יש פה מדרשים שונים, האם המלאך זה דבר טוב או לא טוב. וזה בעצם קשור בדיוק לאותה נקודה. עצם ההתגלות של המלאך היא התגלות שאומרת עכשיו יהיה בדרך טבעית. שהקדוש ברוך הוא בא בתוך עם ישראל זה דרך ניסית. הקדוש ברוך הוא זה מעל הטבע. מלאכים זה הדרך של הקדוש ברוך הוא לפעול בתוך הטבע. זה לא רק ניסים. זה כל למשל מלאך גבריאל. מידת הדין של הקדוש ברוך הוא, אבל היא פועלת בדרכי הטבע. מלאך רפאל, זה כל אחר רפואה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, זה פועל בדרכי הטבע. אז זה בעצם הכוח, כוחות טבעיים שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם. אז רגע, זה טוב בצורה טבעית או לא טוב בצורה טבעית?
זה לא טבעי.
מלאך עצמו הוא לא טבעי, אבל שהוא פועל בעולם ומנהיג את עם ישראל זה פעולה בדרכים טבעיות. ולכן, כאשר הקדוש ברוך הוא אומר ינה הולכי שולח מלאך, משה, לא יודע, לא, מה פתאום, לא מתאים למלאך. משה באמת מתאים לו נס. אבל כאשר יהושע נכנס לארץ, אז פתאום מגיע מלאך. וכאן אפשר להבין שיהושע ידע שזה מלאך, ובכל זאת הוא שואל, רגע, הלנו אתם לצרנו? זה טוב לנו או לא טוב לנו שמגיע מלאך? והוא אומר, לא, כי אני שר צבא השם, אתה באתי. אומר המדרש פה למטה במקור האחרון, אמר לו, הלנו אתם לצרנו? אמר ביצחק, מה עשה לו המלאך? כיוון ששמע לנו אותם לצרנו, התחיל צועק מתחת ציפורני רגליו. והוא אומר, לא, כי אני שר צבא השם, אתה באתי. הרי שני פעמים באתי להנחיל את ישראל. אני שבאתי ממי משה רבך ודחה אותי ולא רצה שיהיה לי נחימו, ואתה באתי. עכשיו באתי, זהו, עכשיו אני פה, אני פה כדי להישאר. משה בא ורצה ולא הסכמתי. משה לא הסכים, סליחה. רציתי לבוא, משה לא הסכים. ועכשיו אני באתי ועכשיו אני מוביל. כי בעצם, כמו שאמרנו, כאשר הקדוש ברוך הוא מוביל את עם ישראל, זה בדרך נס. כשהמלאך מוביל את עם ישראל, זה בדרך הטבע. ולכן, כאשר המלאך מגיע, יש בזה צד שלילי. מה, התרגלנו לניסים. מצד שני, יש בזה משהו חיובי. שעם ישראל כבר מתקדם, הוא מתבגר, הוא בשל כבר להנהגה טבעית, הוא בשל להתקדמות אנושית, לעשייה שהיא שילוב בנס לטבע, שיש בזה משהו יותר עליון ויותר משובח מאשר נס בלבד. שאלות?
למה זה היה כאילו שיהושע היה מציאות כאילו חצי ניסים חצי לא? ירידת הדורות כאילו?
תהליך. מה שאני טוען זה הפוך, שזה התקדמות הדורות. עליית הדורות. אתם יודעים שיש ירידת הדורות, אבל יש גם עליית, יש ירידת הדורות ויש גם עליית הדורות. כי בלשון שחזל מבארים את זה, זה ננס על גבי ענק. זאת אומרת, הדורות הקודמים ענקיים היו. אנחנו כאלה קטנים לידם. אבל אם אנחנו עומדים מעליהם, אז עדיין אנחנו יותר גבוהים מהם. אז לכן, אנחנו, כן, מי אנחנו ליד הדורות הקודמים? כלום. ואף על פי כן יש התקדמות בדורות, יש עליית הדורות. וגם אצל יהושע, יהושע הוא לא כמו משה, הוא פחות. אבל יש התקדמות, הגענו לארץ ישראל. עם ישראל מתבגר, ולכן יש פה התקדמות, ולכן יש פה שילוב של עשייה אנושית. פעם שעברה המשלנו את זה לתינוק, שכאשר הוא תינוק, אז ההורים מטפלים בו. ההורים בעצם עוטפים אותו מכל הכיוונים, מאכילים אותו, מחליפים בבגדים, דואגים לו לכל דבר. ככל שהוא יותר מתקדם, יותר מתבגר, אז הוא יותר דואג לעצמו. ולכן זה תהליך, אז מה, עכשיו ההורים פחות אוהבים אותו? חס ושלום, אוהבים אותו מאוד. אבל הוא הגיע לשלב שיכול בעצמו. ולכן הקדוש ברוך הוא, כשעם ישראל מגיע לשלב שעם ישראל יכול בעצמו, אז יש פחות ניסים. ולכן זה שיש פחות ניסים, עד רבה, זה סימן טוב לעם ישראל וסימן שעם ישראל יתקדם. כולכם ברוכים.